השכם בינם סופי ויולם ויבוא מלך הכבוד הכבוד צלע סביב שיערים לשכם בינם סופי ויולם
שוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש שהקדוש יכול לברך אתכם בכל מיד המיטב בבריאות, בנחת, בשמחה, בהצלחה, בכל טוב אמיתי. אנחנו בשבוע הקרוב נהיה כבר בהילולות של הצדיקים, תלמידי רבי עקיבא. כבר מחר, בעזרת השם יתברך, ההילולה של רבי מאיר בעל הנס ורבי יהודה בר אילאי. וביום ראשון, ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. כולנו זוכרים איך מרן הרב זיכרונו לברכה היה מהדר ללכת כל שנה לציון של רבי שמעון בר יוחאי, להילולה. וכשהיינו שואלים אותו, הרב, זה שווה לנסוע כל כך רחוק, כל כך הרבה עיסוקים חשובים יש, הוא היה אומר לנו, מה זאת אומרת? כתוב באידרה שבשעה שנפטר רבי שמעון, כתוב, יצאה, שמעו קלה, שאמרו אולו בי, ועטו והתכנסו להילולה של רבי שמעון. אם יוצאת בת קול משמיים ואומרת, תבואו להילולה של רבי שמעון, אנחנו לא נבוא. מהשמיים קוראים לנו שנבוא, רבי שמעון קורא לנו שנבוא. לא נבוא? איך לא נבוא? נבוא. אז זו הסיבה שאנחנו מגיעים. ובאמת יש עוד מצוות חשובות שאדם מקיים בזה שהוא הולך לקברי הצדיקים והתדבק בצדיקים. זה מצוות ובוא תדבק. יש מצוות עשה מן התורה ובוא תדבק. והגמרא אומרת, וכי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא, ואלו הקדוש ברוך הוא אש אוכלה. איך אפשר להידבק בו שהוא אש אוכלה? ואומרת הגמרא, אלא תדבק בתלמידי חכמים. נו, ויש מקשים על זה קושיה ואומרים, ואם אתה נדבק בתלמידי חכמים, אז קיימת מצווה של ידבק בתלמידי חכמים, אבל איפה קיימת את המצווה של ובוא תדבק? איך חכמים המירו את המצווה של שהתורה חוזרת עליה כמה וכמה פעמים לדבק בקדוש ברוך הוא, ואמרו תדבק בתלמידי חכמים. הרי זה מצווה וזה מצווה. מסתבר שכאשר אדם נדבק בתלמידי חכמים, דרך זה הוא זוכה להידבק בקדוש ברוך הוא. פלא גדול. איך זה קורה? יש פסוק אומר, ושכנתי בתוך עמי ישראל. אז יש שכינה ששורה בבית המקדש, ויש שכינה ששורה בתוך הצדיקים. ככה. ובמיוחד, כתוב שבחז"ל בכמה מקומות שבשעה שאין שכינה בבית המקדש אז השכינה מחפשת מקום. איפה היא תהיה? היא שוכן אצל צדיקים. לכן אם אדם רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא, איפה הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא? ושכנתי בתוך עמי ישראל. ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, דרך זה שאדם נדבק בצדיקים הוא באמת נדבק בקדוש ברוך הוא ששוכן בתוכם. אז תמיד צריך לכוון לזה. לכוון לזה, וכשאדם הולך לקבר רבי שמעון, אז מלבד זה שהוא לומד את התורה שלו, שזה מעלה בפני עצמה, הוא גם זוכה להידבק בצדיק. כשהוא זוכה להידבק בצדיק, הוא מקיים ובו תדבק. ובו תדבק. וזה גם מסבירים את הפסוק שאומר שכשבני ישראל יצאו ממצרים ומגיעים לים סוף ונקרא הים, כתוב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מה זה? להאמין בהשם אנחנו מבינים. מה זה להאמין במשה עבדו? איך אתה אומר את זה בנשימה אחת? זה שני רמות שונות. להאמין בהשם זה מדרגה אחת. לכבד את משה רבנו עם כל גדלותו, זה מדרגה אחרת לגמרי. והפסוק אומר את זה בנשימה אחת, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אלא, שצריך להבין, אומר שם אבן עזרא דבר חשוב. מה זה יאמינו בהשם ובמשה עבדו? אומר, הייתה מחשבה לבני ישראל שמשה רבנו עושה את הדברים מעצמו, והוא לא הבינו שמשה רבנו שליח של הקדוש ברוך הוא. כשאתה אומר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך משה. משה הוא כלום ואנחנו מה? מי אני? אומר משה רבנו בענוותנותו, אנחנו מה? אני ואהרון שום דבר. כל מה שאנחנו עושים זה גילוי רצון השם בעולם. זה כל ענייננו. אנחנו כלום, אנחנו השם, אנחנו מגלים את רצון השם. ולכן כשכתוב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, הם באמת בני ישראל זוכים להידבק בקדוש ברוך הוא דרך משה רבנו. הולכים אחרי משה, זה אחרי השם אלוקיכם תלכו. וזו מדרגה מופלאה שהייתה אצל משה רבנו, וכן הייתה גם כן אצל הצדיקים, כמו רבי עקיבא, כמו רבי שמעון, כמו רבי יהודה ורבי מאיר, כמו הצדיקים האלה, שדבריהם דברי אלוקים חיים. איך כתוב על רבותיהם, הלל ושמאי, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה זה דברי אלוקים חיים? זה דברי הלל ושמאי. אבל הלל ושמאי היו כל כך צדיקים, שרוח השם דיבר בי. כשהלל אמר משהו, כאילו הקדוש ברוך הוא אמר, דברי אלוקים חיים. כששמאי אמר משהו, זה כיוון לדברי אלוקים חיים. פלא גדול. אנחנו הולכים להידבק ברבי שמעון, אנחנו הולכים להידבק באל חי. דרך רבי שמעון. דרך הצדיקים. זאת המעלה הגדולה, המופלאה שיש בלג בעומר. יש בוודאי עוד הרבה מעלות אחרות, אבל זאת מעלה מופלאה וגדולה. ולכן מרן הרב זצ"ל היה מהדר כל שנה. ללכת גם כשהיה מאוד מיוחד וקשה ללכת לשם. ויש סיפור אחד אני אספר לכם, סיפר לי אותו חכם שאול דמרי מטבריה, הוא אומר בסוף מלחמת המפרץ שהייתה שדאם חוסיין עם הטילים שלו שירה עלינו, אומר לקראת סוף המלחמה, אומר הרב התקשר אליו, אמר לו, כתוב על רבי שמעון, שרבי שמעון, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו, בשעת הדחק, רבי שמעון הוא מציל הלחוצים. אז לא רק הציל, אלא מציל. אמר לו, תכין את הציון, אנחנו נבוא שמה, נתפלל במערה, מתחת למקום שבו רוב האנשים נמצאים. הרב אמר, אני מיד עומד דום, והכנו את המקום, האבטח, זה מקום שבדרך כלל לא פותחים אותו. והרב בא עם כמה צדיקים, כמה אחרים, אומר, לא הכרתי אף אחד, אבל אנשים נסתרים. אומר, הוא בא לשם, נכנס שם לתוך המערה מתחת לציון, איפה שהציון של רבי שמעון בעצמו. אומר, והתפללו שם. אומר, ואני הרגשתי שזה באמת מעמד מיוחד. לקראת סיום המלחמה, לא יודע, עוד אין לנו מתי תסתיים המלחמה. אומר, והיה שם איזה כתב טלוויזיה חצוף, רצה להיכנס, אמרתי לו, אין כניסה, זה צדיקים, לא כתבי טלוויזיה. אמר לי, לא, אני מוכרח, זה ערך חדשותי וזה, אמרתי לו, אל תיכנס. אבל הוא התעקש, ונדחף. אומר, אני פחדתי. והוא התקרב לשם, אומר, הגיע לשם כמה מטר מהכניסה של הציון, אני שומע פיצוץ, המצלמה שלו מתפוצצת לרסיסים, והוא נופל על הרצפה, מיד הבאנו אמבולנס, לקחו אותו לבית חולים זיו בצפת, ואני אגיד לו, אמרתי לך, לשים המלך על הפצעים, מסכן, לא אמרתי לו כלום, אבל הרב וכל החבורה שלו נמצאים בפנים, ואני אומר, על משמרתי אעמוד, שאף אחד לא יתקרב. ואחרי שעה, שעה קלה, אומר, הרב יוצא מהציון, מפנים מהירות, אומר לי, חכם שאול, זהו, נגמר. אז הוא אומר, נגמר, הוא עוד יורה טילים. אומר, נגמר, זהו. תראה עוד יום, יומיים, עד פורים, הכל מאחורינו. אומר, וכך היה. בפורים, נגמרה המלחמה, והתוצאה אנחנו יודעים. הבן אדם הזה איפה נמצא? קבור, תלו אותו, קבור מתחת לאדמה. כן יעבדו כל אויביך השם. אני מספר את הסיפור הזה להבין שהכוח של רבי שמעון הוא כוח עצום. עצום. וזה התפקיד של הצדיקים, לחבר את הצדיקים מהדורות העליונים, הצדיקים מהדורות האלה, וזה פועל ישועות לעם ישראל. פועל ישועות לא רק פרטיות, שזה כולם באים לרבי שמעון, חושבים לכולם, חלקם ודאי, חושבים על ישועות פרטיות וזה בסדר. עיקר עניינו של רבי שמעון זה גאולתם של ישראל. מי שפותח את הזוהר ולומד את הזוהר ואת התיקונים, רואה, הספר הזה עסוק בגאולתם של עם ישראל. להקים שכינתא מאפרא, זה היה עניינו של רבי שמעון. כשאנחנו הולכים למירון להתפלל, צריכים להתפלל ולומר לרבי שמעון, להתפלל, להצטרף לתפילה של רבי שמעון. להקים שכינתא מאפרא, יהי רצון במהרה בימינו אמן. ובכלל זה, גם כל אחד עם הישועות הפרטיות שלו, שכל ישועה הפרטית של כל אחד, זה באמת חלק מהישועה הכללית של עם ישראל. אבל להתחיל בעניינים כלליים, ממש כמו תפילת 18, אתה מתחיל בעניינים של עם ישראל, ובסוף אתה אומר, נצור לשוני מרע וספתותי מדבר מיומה, אתה מדבר על הפרטי שלך. אבל מתחילים עם עם ישראל. אני ברשותכם רוצה לדבר על שאלה שנשאלת בשבוע האחרון, שאלה הלכתית מאוד חשובה, האם מותר להגיע למירון במוצאי שבת? היו כאלה שאמרו, לכאורה אסור, למה? מכיוון שיש שם חילול שבת. כל שנה שההדלקה במירון במוצאי שבת, מגיעים במהלך השבת עשרות, מאות, אולי אלפי חיילים ושוטרים, להבטח את כל האירוע הזה. אני דיברתי פעם עם המפקד של האירוע, אמרה לי, דע לך, זה אחד האירועים היותר חשובים, נגיד לזה בעדינות, במדינת ישראל. מגיעים למעלה מחצי מיליון אנשים בתוך 24 ל 48 שעות, מכל הארץ, מקום שהוא קרוב מאוד לגבול, 20 קילומטר מהגבול, לא רחוק. ואויבינו מחפשים את רעתנו, נמצאים שם מעבר לגבול. אנחנו צריכים לשמור שלא יהיה לא חשש ולא פחד ולא מהומה ולא, ושלא חלילה יהיה אסון. אומר, אנחנו במתח גדול כל הסיפור הזה של ל"ג בעומר, ובאמת צריכים לשמור. אז הם חייבים להגיע. שאלתי אותו, למה לא תגיעו יום שישי? אומר, איפה אנחנו נשכן אלפי שוטרים וחיילים ביום שישי? אין מקום. אתה לא מדבר על 10-20. 10-20 אין שום בעיה. מדובר במאות ובאלפים. השאלה היא אם זה חילול שבת כשהם באים, החיילים והשוטרים האלה, או שזה ביתר. אז בוא נלמד את ההלכה. יש הלכה שאומרת ש... כולם מכירים, יש מלחמה, אנחנו בדור הזה מכירים טוב את ההלכה שאומרת שכשיש מלחמה, אפילו בשבת, ככה הגמרא אומרת, עד רידתה אפילו בשבת, אבל יש הלכה שאומרת גם, שאם אדם צריך להתגונן, גם התגוננות מפני פעולת חבלה, נקראת מלחמה, נקרא לכם את ההלכה. יש הלכה מפורסמת, בסימן שכ"ט, אור החיים, גויים שצרו על עיירות של ישראל. אז כתוב בהלכה, שאם הם באים סמוך לגבול, אפילו לא באו רק לגנוב, מה שנקרא גניבות חקלאיות, בסדר? לגנוב בקר, לגנוב מכוניות. לא חלילה להרוג. מחיילים עליהם את השבת. ואם זה לא סמוך לגבול, רק אם הם באים לפיגוע, מחיילים עליהם את השבת. אומר הזה הרמה, בשם האור זרוע, ואפילו לא באו. ואפילו לא באו עדיין, אלא שהם רוצים לבוא, גם מחיילים את השבת. זאת אומרת, אתה צריך להקדים רפואה למכה. אל תחכה שיבואו, ואז תתחיל להילחם ולהתארגן. הלכה שכולם מכירים אותה, אבל תראו אותה איפה היא כתובה, היא כתובה בשולחן ערוך, גם אם עדיין לא הגיעו. אתה צריך לצפות מראש, ומראש להיערך, ואפילו לא באו, אתה צריך להגן ולשמור, שלא יהיה שום חשש. יש תוספות ששואל במסכת פסחים, עד כמה אדם צריך לחשוש? זו שאלה, אני שמעתי פעם שיעור של הרב עליו השלום, שהוא אמר, מה זאת אומרת? אדם גר ליד בית חולים. יבשל אוכל, שם על בית חולים לא יהיה מספיק ויקראו לו ויוקשו ממנו. אדם ייסע ברחוב בשבת, אולי מישהו ייפול ויצטרכו לקחת אותו לבית חולים. עד איכן, אתה אומר, אפילו לא באו. שאלות, התשובות פשוטות, אבל שאלות שנשאלות, זה תוספות במסכת פסחים, שואל, אם כן ביטלת כל מלאכות שבת, אומר תוספות, רק דבר שהוא שכיח. עליו אתה אומר, אני נערך לקראתו. דבר שהוא לא שכיח, לא נערכים לקראתו. כן? אז זה עכשיו שאלה הגיונית, מה נקרא שכיח? איזה חשש נקרא שכיח? איזה לא נקרא שכיח? ברור לחלוטין, שאם לא הייתה שמירה במירון, זה נקרא שכיח לחלוטין, לצערנו במציאות שאנחנו חיים בתוכה, שהערבים לידינו, ברשות הפלסטינאית, מעודדים טרור, וכל הזמן הם מעודדים אחד את השני, וקוראים כיכרות על שמם של רוצחים, ומהללים ומשבחים אותם, זה ודאי שכיח. ולכן צריכים להיערך. אשר על כן, כאשר החיילים והשוטרים מגיעים בשבת, הם לא עושים שום עבירה. אם יבוא אליי שוטר וישאל אותי, הרב, באתי בשבת לרבי שמעון, האם אני צריך לעשות תשובה? מה אני אגיד לו? צריך או לא צריך? לא צריך. עשית מצווה. עשית מצווה. כך כתוב בהלכה, תקרא לכם את ההלכה. אומר הרמב״ם, וכך מופיע בגמרא, כשעושים דברים אלה, הם עושים אותם לא על ידי גויים ולא על ידי קטנים, ולא על ידי עבדים, כי אתה צריך לשמור על עם ישראל. מה אתה אומר, טוב, אני אקח גויים שישמרו לי, אקח דרוזים, כדי שלא תהיה שבת קלה ביניהם, אלא על ידי גדולי ישראל וחכמיהם. כך כתוב בהלכה. קח את גדולי ישראל וחכמיהם שהם ישמרו. טוב, זה לא מעשי, נכון? מה, תקח את גדולי ישראל וחכמיהם שהם יהיו השוטרים והחיילים? כל האברכי ישיבות תשים אותם שהם יהיו השומרים אבל זה הרמב״ם, רמב״ם בהלכות שבת, פרק ב' ובשולחן ערוך כתוב בסימן שכ"ט על כל הדברים האלה כל הזריז הרי זה משובח כל מי שמתאמץ וזריז בנושא הזה של שמירה על עם ישראל הרי זה משובח זאת אומרת, אם יש לך את המילים האלה, בוודאי שלא מדובר שאנשים צריכים תשובה. הם לא מחיילים שבת. זאת מצווה. עד כמה זו מצווה? אקרא לכם משנה במסכת פסחים. יש משנה אומרת, שכאשר אדם, אנחנו כבר עברנו אחרי פסח, אבל הלכה נזכור אותה. יש הלכה שנקראת בדיקת חמץ. וכתוב שמי שהולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, ולאכול סעודת אירוסים בבית חמיב, ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו. הוא שכח לבער את החמץ. עוד לא הגיע פסח. ערב פסח, זמן בדיקת חמץ, זמן ביור חמץ. והוא בדרך להקריב קורבן פסח, שזה דבר חשוב. זאת ברית מילה לבן שלו, דבר מאוד חשוב. להתחתן, סעודת אירוסים בבית חמיב. מצוות מאוד חשובות, אומרת המשנה אם יכול לחזור ולבאר ולחזור למצוותו, יחזור ויבאר, אם יש לך זמן לחזור הביתה, לבאר את החמץ ולהמשיך ישר ולהגיע ואם להגיע אז תעשה את זה ואם אין לך זמן, לא תספיק גם לבאר את החמץ וגם להקים קורבן פסח, או לעשות ברית למילה לבן שלך, או להתחתן, אז תעשה ביטול חמץ בלבך. תגיד, כל חמיה וחמיה דיקה, ליבטל ועבר כאפרה דאר, ביטלת אותו. אבל אם אדם הולך להציל מן הנוכרים, ומן הנהר ומן הנסתיר ומן הדלקה ומן הפולט, אפילו שיש לו זמן לחזור ולבאר ולחזור למצוותו, אין צורך. יבטל בליבו, ומכאן למדנו כמה חשיבות גדולה, שזה יותר חשוב מקורבן פסח ומברית מילה ומחתונה. כל כך חשובה הצלת נפשות, שהיא יותר חשובה מכל הדברים האלה. אז מכאן נבין את ערכם ומעלתם של אלה שהולכים ומגינים ושומרים. ממילא, כאשר אדם מגיע למירון, אז האדם הזה שהוא בא למירון, הוא לא נהנה מחילול שבת, כי זה לא חילול שבת. אלא מאי, צריכים הרבה השתדלות שלא יהיה כמה שפחות חילול השבת. ולכן הרב, עליו השלום, היה רגיל לומר, כשלג בעומר יוצא במוצאי שבת, לעשות השתדלות לנסוע לא מיד בצאת שבת. עיקר הבעיה לא בגלל החיילים והשוטרים. עיקר הבעיה היא בגלל האוטובוסים. אם אתה יוצא חצי שעה אחרי שבת מהבית, ועולה לאוטובוס, האוטובוס מחכה לך באיזשהו מקום, הנהג בשביל להגיע שמה, יצא מהבית שלו שעתיים קודם. חילל שבת בשבילך? זה ודאי בלי שום היתר. חיילים ושוטרים לא עושים שום איסור, אבל נהגי אוטובוסים, מי יתיר להם? מי יתיר להם להתארגן קודם שבת? לכן הרב היה אומר, תצא שעתיים, שלוש אחרי צאת שבת, כדי שבוודאות לא תעלה לאוטובוס שיצא מהמוסך שלו ומהמקום שלו בשבת. אנחנו עולים לרבי שמעון, רוצים לדבק, לא על חשבון חילול שבת של אנשים אחרים. לכן, צא מאוחר, גם אם לא תגיע בחצות, זה בסדר גמור. אז צריך לדאוג, ברגע שהמארגנים ידעו שאין הסעות, אלא שעתיים אחרי צאת שבת. שזה זמן סביר שאדם יכול לצאת מביתו, ולהגיע לתחנה, ולקחת את האוטובוס, ולהגיע למקום איסוף המתכנסים. אז זה כן, פה צריך להיזהר. וגם כן כמובן, בכל המדורות, צריך לדעת, את המדורות לא מדליקים בצאת שבת. מדורות מדליקים שעתיים אחרי צאת שבת. למה? שלא ייווצר מצב שמישהו אוסף איזה אבן או קרש, או משהו, מארגן את המדורה. זה אסור לארגן את המדורה בשבת. אנחנו רוצים לעשות מדורה במוצאי שבת, מוצאי שבת, שעה, שעתיים, כולם מתארגנים, בנחת, מי שצולב את תפוחי אדמה, מי שצולב להביא עצים, מי שצולב לכיסאות, להביא שתייה, אבל בנחת, ולא במציאות שבה חלילה ייגרם חילול שבת. אז הזכרנו את ההלכות האלה, הלכות חשובות, ומהם למדנו את הדין הזה של חובת שמירה בשבת. אבל יש הלכה, שלהזכיר אותה עכשיו, שהרב עליו השלום נתן בכמה שיעורים, לא נספיק בזמן שנשאר לנו להגיד כל מה שהרב אמר, אבל רק נאמר את עיקרי הדברים שהרב לימד. יש שאלה בסיסית, שאני נשאל בה כמעט כל שבוע. השאלה היא, כאשר אדם עסק בהצלת נפשות, האם שבת הותרה או דחויה? תגידו, מה זה הותרה, מה זה דחויה? אסביר את הדוגמה. אני בצבא הייתי נהג טנק. יש לך בשבת, מודיעים לך, יש חוליית מחבלים על הגדר בגבול עזה. אתה מוקפץ עם הטנק. כשאתה מגיע לתוך הטנק ואתה מניע אותו ונוסע אותו, האם אתה עושה את זה בפשטות? כרגיל או בשינוי, אתה מדליק את הכפתור 24 עם המרפק. איך אתה עושה את זה? האם כשהתירו לך, או אמרו לך אפילו זה, זה הותרה, וכל מה שצריך מותר לצורך זה, או רק תחויה? זאת אומרת, אתה באמת מחלל שבת, אבל בהתר. או שאתה בכלל לא מחלל שבת. האם שבת הותרה או דחויה? זאת השאלה, שהיא שאלה מאוד משמעותית. יש לה הרבה נפקמינות, להרבה שאלות. אתן לכם דוגמה נוספת. אחות בבית חולים. היא מטפלת בחולים, פיקוח נפש. אבל לא כל דבר זה פיקוח נפש. למשל, לרשום את מידת החום של החולה, זה לא פיקוח נפש. אולי יצטרכו את זה בעתיד. האם היא צריכה לקרוא לגויה שתכתוב לה? או שברגע שהותר לה לטפל בחולה, מותר כבר הכל. הותרה או דחויה. יש הרבה דוגמאות אחרות, הבאתי לכם דוגמאות קצרות, אבל אלה דוגמאות של יום יום בכל בתי חולים. האם שבת הותרה או דחויה? אז מה ההלכה בזה? אז נתן לכם משנה שכולכם מכירים אותה, ותראו איך שבמשנה הזאת מתחבט התשובה להלכה. אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, ויש שאלה, מה קורה כשספירת העומר חלה, קצירת העומר חלה בשבת? האם, איך עושים קצירת העומר בשבת? גם עבודה שבמקדש הותרה בשבת. לא כל העבודה, חלק מהעבודות הותרו בשבת, כן? אז במשנה כתוב במסכת מנחות, רבי ישמעאל אומר, עומר היה בא בשבת משלוש שאים, ובחול מחמש שאים. כדי לעשות את העומר שהוא עשירית האפה, אז כמה היו לוקחים קוצרים כדי לנפות ולהכין ממנו את עשירית האפה? אז רבי ישמעאל אומר, בשבת היו קוצרים פחות. היו קוצרים רק שלוש שאים. בחול היו קוצרים חמש שאים. חכמים אומרים, אין הבדל בין שבת לחול. אחד שבת ואחד חול משלוש היה בה. אתם רואים פה שדעת רבי ישמעאל מהי? דעת רבי ישמעאל אומרת, אם אתה יכול לצמצם בחילול שבת, תצמצם. הגמרא שואלת, מה זאת אומרת? מה דעת רבי ישמעאל? שצריך חמש או צריך שלוש? אם צריך חמש, אז למה שלוש בשבת? הוא אומר, אפשר בשלוש, ויכול, עושים את זה יותר, יותר בקלות בחמש. אבל תראו את ההלכה הבאה. רבי חנן הסגן כהנים אומר, בשבת היה נקצר במגל ביחיד, ובמגל אחד, ובקופה אחת. אבל בחול, היה נקצר בשלושה. שלושה אנשים, שלושה קופות, שלושה מגלות. וחכמים אומרים, אחד זה ואחד שבת ואחד חול בשלושה. שלוש קופות ושלוש מגלות. זאת אומרת, מה המחלוקת פה? הנה המחלוקת. האם כשהתירו לקצור את העומר בשבת, כמו שמתירים להקריב כל קורבן ציבור אחר בשבת, קורבן תמיד מקריבים בשבת. האם כשמקריבים קורבן תמיד בשבת, או כשמקריבים קורבן מוסף של שבת, זה חילול שבת שהותר, ואתה מחפש איך לצמצם, זה נקרא דחויה, או שברגע שיתירו, יתירו לך הכל. אתה רגיל לקצור בשלוש, תקצור בשלוש. אומר רבי חנן הסגן כהנים, בשביל מה? הרי בשביל לקצור את הכמות הזאת מספיק אחד. הנה, אתם רואים את המחלוקת. האם הותרה או דחויה? הרמב״ם פוסק כמו דעת הפוסקים שאומרים שהותרה, דהיינו גם בשבת וגם בחול, היו קוצרים בשלושה, ואנחנו קוראים את זה בסדר קצירת העומר של יום הראשון של, 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 חול, של ספירת העומר. מגל זו אומרים לו אין, מגל זו אומרים להם, קצור, קצור, שבת היום, שבת היום, אתם זוכרים את זה, על כל דבר ודבר שלוש פעמים, נכון? למה? כדי להוציא מצדוקם, מליבם של צדוקים. אבל אתה רואה שגם שהם יכולים לעשות את זה בפחות, לא עושים את זה בפחות. השאלה, האם הדין הזה הוא רק בבית המקדש, או בדברים אחרים לא ככה. כן? אז יש בהלכה כתוב, שאם אדם חולה, עמדו שתי גרוגרות. הוא חולה, הוא בקושי יכול לאכול, בא הרופא אומר, המאדם צריך לאכול שתי תאנים. או שני תמרים. כן? איך לאכול? הוא אומר, טוב, אין לנו. אמר, תקטפו, פיקוח נפש. הולכים לעץ, לקטוף, ורואים, יש או שני תאנים, כל אחד בענף אחר. בשביל לקטוף אותם אתה צריך פעמיים לקטוף, או שאתה רואה שלוש תאנים על ענף אחד. אתה קוטף בפעם אחת. מה לקטוף? פעם אחת, שלוש, או שני פעמים, שניים. הגמרא שואלת, זה גמרא מסכת מנחות. מה מביאים? אומרת הגמרא, עדיף לצמצם פשיטה, שלוש מאיתינן. פעם אתה קוטף פעם אחת, ואתה מביא בבת אחת שלוש. מתוך הדיון הזה בגמרא, אתה מבין שחוששים את דעתו של רבי ישמעאל. אתה רואה שלא הכל הותר. נכון, יש לי חולה. נכון, החולה הזה בסכנה. נכון, מותר לכתוב בשבילו, אבל גם כשאתה כותב, תכתוב בדיוק מה שאתה צריך. תצמצם ביסורים, ולא אתה אומר, אני אעשה הגלה, מותר לי, מותר לי הכל. מכאן אמרו, שגם כאשר אתה עושה מלאכות להציל נפש בשבת, תיזהר. וזה באמת דבר מעניין, אני אומר לכם, תקציר שיעור שאמר הרב, בישיבת כיסא רחמים בנושא הזה, מה הדין? כי מי שמסתכל בהלכה, רואה שזה ממש מלאכת מחשבת. אקרא לכם מה כתוב בגמרא, בהלכה. אומר הרמב״ם, אמרנו, הותרה או דחויה, נכון? אומר הרמב״ם, דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות, כשאר כל המצוות. דחויה, זאת אומרת, תיזהר. לא הותר לך הכל. דחויה. לפיכך, חולה שיש בו סכנה, עושים לו כל צרכיו בשבת, על פי רופא אומן של אותו מקום. אתה לא עושה מה שבא לך, עושה הכל. מה שרופא אומר לך, תעשה, תעשה. כן? ספק, אין ספק, תחלל את השבת גם למי ספק. ממשיך הרמב"ם וכותב בהלכה הבאה ואומר, הלכה מאוד חשובה, אומר הרמב"ם, ומדליקים לו את הנר, ומכבים לפניו את הנר, ושוחטים לו, ואופים, ומבשלים, ומחיימים לו חמין, בין להשקותו, בין לרחיצת גופו, כללו של דבר, לגבי חולה שיש בו סכנה, הרי הוא ככל לכל הדברים שהוא צריך להם. ככל, כמו יום חול, זאת אומרת, מותר לך הכל. אם זה כמו חול, מותר לך הכל. אז מה, מותר הכל, אסור הכל, מה, איפה זה עומד? אספר לכם מעשה. היה יהודי אחד, עליו השלום, קראו לו עמנואל מורנו, סגן אלוף, שנהרג לו עלינו במלחמת לבנון השנייה. הוא הוזעק בשבת מהבית שלו לפעולה חשובה שהייתה בלבנון ולא עלינו נהרג בה. כדי להגיע ליחידה שלו, הוא היה צריך לנסוע בשבת. אז הוא נסע בשבת מהיישוב שהוא היה גר בו בדרום עד ליחידה שלו בצפון. אבל בדרך הוא לא הדליק את הרדיו. אם ככל לכל דבריו, תדליק רדיו. הוא גם לא פתח את החלון, שזה חלון חשמלי. הוא אומר, מותר לי לנסוע. אבל מי אמר שמותר לפתוח את החלון? כזה צדיק הוא היה, כן? לכאורה, אם הרמב״ם נגיד, הרי הוא ככל לכל דבריו, אז אם זה ככל, תפתח את החלון, יהיה לך אוויר צח. אם זה ככל, תדליק את המזגן. אם זה ככל, תפתח את הרדיו, לא תרדם. אין ספק שאם הוא היה ספק נרדם, היה יכול להדליק את הרדיו. אבל זו שאלה מאוד חשובה. אדם לוקח את אשתו לבית החולים, בשבת ללדת, יהיה רצון שכל הנשים המוברות תלדנה לחיים טובים ולשלום, ילד בריא ושלם. לוקח את אשתו בשבת לבית החולים. צריך לנהוג בשינוי עם המרפק. אני שמעתי פעם מהרב אומר, זה סכנת נפשות, אם הוא ייסע ככה. אדם ישאיר את האוטו שלו דלוק בחניון, יבוא ילד ייסע עם האוטו. סכנה. אם אתה אומר, רק יכול לאכול דבריו, ככל לאכול דבריו. אבל הרמב״ם התחיל ואמר, דחויה היא שבת אצל פיקוח נפש. משמע, זה לא הותרה לגמרי. אז מה הדין? השולחן ערוך מדייק ואומר, בבית יוסף, אומר, דחויה זה דחויה. יש מושג בתומה, תומה הותרה בציבור או דחויה בציבור, זה בדיוק אותו מינוח, לא הותר לגמרי. לא הותר לגמרי. מה שראינו במקדש, שאנחנו לצורך העומר קוצרים בשלוש קופות, שלוש בגלות, מקדש זה משהו מיוחד, לא הותר לגמרי. יש דברים שמותר, יש דברים, גם בברית מילה, שמותר לעמול בשבת, אז מותר לעמול בשבת, ואתה לא צריך שינוי. אבל לא כל דבר מותר לך לעשות. יש דברים שמותר, יש דברים שאסור. מותר למוהל לבוא עם אוטו לברית מילה? לא, לא הותר. מותר לעשות ברית מילה, אבל לא לבוא עם אוטו, נכון? לכן על זה הדרך. גם פה, שהותר בשבת, הותר, אבל בזהירות. יש כאלה מפקדים בצבא אומרים, פיקוח נפש, טוב, תדליקו סיגריות. פיקוח, תגנו חביתות. לא כל דבר מותר, מה שמותר, מותר, אבל מה שמותר, זה, אתם רואים את הגבול הדק הזה? ממש דק ועדין, איך חכמים דייקו ואמרו שיש דברים שמותרים ויש דברים שאסורים, וככה גם כן השולחן ערוך בעצמו כותב. השולחן ערוך ממשיך את הקו של הרמב״ם, שהוא קו מאוד מדויק. כשמותר, מותר לך, ואל תסכן חיים בשום פנים ואופן. אבל, תשמור על כניסת השבת. אני אספר לכם, שפעם הייתי צריך להגיע תחת משטרת צפת, ממש ערב שבת בין השמשות, היה איזה משהו דחוף, הגעתי לשם, אני רואה איך שוטר דתי יושב שם ומקבל את הפונים של שבת. אני רואה אותו, קבלת שבת. כל אחד מרגיש בקבלת שבת, איך הרב היה אומר, מי שלא מרגיש שכינה צריך ללכת לרופא. קבלת שבת, כל אחד מרגיש שכינה, הוא מסכן יושב שם וכותב. אמרתי לו, אחי, תדליק פה נרות שבת. אמר לי, פה נרות שבת, פה זה גמרנו, פה זה חילולי שבת. אמרתי, למה חילולי שבת? למה חילולי שבת? זה לא חילולי שבת. פעם הרב עליו השלום, שאלו אותו בשבת. היה בבית החולים שערי צדק, חסר בלוני גז, בלוני חמצן. מק מישהו, איזה אחד הפועלים עבד שם, דפק מסמר בקיר, נכנס המסמר בתוך צינור חמצן, כל החמצן ברח להם. זה עם בלון חמצן, זה סכנה. בודקים, חסר להם, אמרו לו בשבת, דחוף, סע לחיפה, יש שם מפעל, תביא בלוני חמצן. הוא בא לשאול את הרב, אומר לו, מה? אמרו לו, סע? אומר לך, אני סע עם כיפה או בלי כיפה? הוא אומר, תחפש את הכיפה הכי גדולה שיש לך, תשים אותה על הראש. ואם יש לך שלט בבית, כתוב שבת שלום, תשים אותו על האוטו. אומר לי, למה? חילול השם. אומר לו, לא, להפך. יראו אותך ככה, יבינו מה אתה נוסע, זה בטח מצווה. אתה לא עושה עבירה שאתה נוסע. אתה עושה מצווה שאתה נוסע, אל תרגיש שאתה עושה עבירה. אם אדם כתוב, למה שעושים את המצוות האלה של הצלת נפשות, לא עושים אותם לא על ידי קטנים, ולא על ידי דרוזים, ולא על ידי ערבים, ולא זה, אלא למה לא עושים את זה? למה על ידי גדולי ישראל וחכמיהם? אז יש כמה פירושים. הפירוש של הר"ן כותב, אם אתה תתחיל לחפש גויים שיעשו את העבודה, מה אנשים יגידו? אסור להציל נפשות. הנה הראיה, הוא חיפש גויים. כשיגיע רגע שיצטרכו אותו, הוא יגיד, לא, אני מהסס. אל תהסס. אספר לכם מעשה שהיה. זה שאלות, מורה ורבותיי, שאלות שאנחנו דנים בהם עכשיו, שאלות של יום יום. פעם הגעתי לרב שטרן מבני ברק, מהבדן של הרב אוזנר. שאלתי אותו שאלה. הוא אחראי על הצולה בני ברק. הצולה, אתם יודעים מה זה? כמו מגן דוד אדום. של בחורים חרדים, שהם בשבת יושבים, בסעודת שבת, שרים דרור יקרא, פתאום פאפ, הביפר מצפצף, יש תאונה, יש פצועים במקום זה וזה. הוא אומר לי, אשתם לידים, תהיו בריאים, שבת שלום, לוקח את המפתחות, עלה לווספה ונוסע. שבת! עד כאן אין שום שאלה. אמרנו, הזריז, הרי זה משובח, נכון? גדולי ישראל וחכמיהם, אמרנו, נכון? נוסע, מגיע לשם, עושה מה שעושה, גמר את הטיפול, שבת, האם מותר לו לחזור עם הווספה ממקום התאונה עד לבית להמשיך את דרור יקרא? מותר או אסור? אתם אומרים הוא מותר.
שם יקרה עוד מקרה.
יקרה עוד מקרה, יעמוד עם הביפר בצומת, לא יודע, צומת קוקה קולה. עם האופנוע שם הכל השבת, יחכה, יהיה ביפר, ייסע, עד אז יחכה שם. ככה הלכה. הגמרא אומרת, אם כן נמצאת המכשילה מעתיד לבוא. אם תגיד לו, תישאר שם, לא יצא מהבית. לא יצא מהבית, יעמוד שם החולה מדמם, די בכך שיאחרו לו כמה דקות ותצא נשמתו. וזאת שאלה לא פשוטה, אומר לי הרב שטרן, אנחנו מורים לכל הבחורים החרדים של בני ברק, שנוסעים בהצולה לטפל, לחזור חזרה. אם לא יחזרו, זאת תהיה השבת האחרונה, השבת אחרי זה שאתה תגיד לו, חביב, אתה נשאר בבית, אתה לא יוצא לשום בני דבר. אם אתה יוצא להציל מישהו ואתה נעלם לי כל השבת, מה עם הילדים, מה עם פשוט שבוע, מה... תגיד מה, אבל אני אסע בשבת על האופנוע, מה אני עושה לשם להציל, אני חוזר גם? אם כן, נמצא את המכשילה מלעתיד לבוא. זה משנה במסכת, בהלכות קידוש החודש, ואני מספר לכם, לא הפסק שלי, הפסק שלו. זה היה הפסק שלו, ואת הפסק הזה גם כן, הרבה מקיימים בבתי חולים, שזה בכלל לא פשוט, מכיוון שכתוב בהלכה שכל היוצא להציל, חוזר למקומו, אבל לא תמיד חוזר למקומו. ואני כמה פעמים שמעתי ששאלו את הרב את השאלה הזאת, וזו שאלה מאוד רגישה, והתשובה היא לכל אחד אחרת, לא פעמים, לא פעם, מה זה לא פעם? כמעט כל שבוע. יש אחיות ששאלות אותי, הרב, האם מותר לי לחזור אחרי המשמרת הביתה? איך את חוזרת? אמרתי, תקחי נהגוי. אמרתי, נהגוי, אני גר בשומרון, נהגוי, לא תנו לי להיכנס בשער. איך אני אסע? תחפשי משמרת, אמרתי, חיפשתי משמרת, חודשיים הצלחתי, הנה עכשיו הגיע הזמן לא הצלחתי. מה עושים? שאלה הלכתית. יש שאלה, יש מה שנקרא בחיים תומכת לידה. מה זה תומכת לידה? היא לא מיילדת. היא תומכת לידה, היא עוזרת ליולדת ללדת. מותר או אסור בשבת? אם שבת היא ככל לכל דבריו, אז מותר. ואם שבת זה רק דחויה, אז מה פתאום, את לא, אם תהיה מילדת, בסדר, את לא מילדת. לא, אבל כתוב בהלכה, גמרא, הגמרא אומרת, אישה סומה, עיוורת, שהיא יולדת, מגיעה לחדר לידה, אומרת, תדליקו פה את האור. אמרו לגברת, את אולי לא רואה, אבל הפרוג'קטורים פה דלוקים. כולם. פעם, נגיד, זה לא היה פרוג'קטור, היו צריכים להדליק גפרורים ויש ממש. לפידים. אמרו לגברת, יש פה 10 לפידים. לא, אני מרגישה חושך, תדליקו עוד 10 לפידים. אמרו לגברת, לא צריך, יש פה אור יום. היא לא רואה. מדליקים או לא מדליקים? אומרת הגמרא מדליקים, למה? ליטוב את דעתה. ליישב את דעתה. אם היא תהיה לחוצה, הלידה לא תתקדם. למרות שיש אור, היא בנפש לחוצה, הלידה לא תתקדם. מדליקים אור למרות שלא צריך, כי צריך. צריך זה לא רק מה שאתה רואה, צריך זה גם מה שאתה מרגיש. אז פעם שאלו את הרב, מה הדין? אישה יולדת אומרת, היא נמצאת בקפריסין. היא הגיעה לצירים, אומר, טוב, אני אטוס לישראל בשביל להיות בישראל. בשבת, מותר. ליתו ודעת. מותר. אישה יולדת בקריית משה, שבת, מזמינים אמבולנס. האם היא צריכה להגיד, טוב, אני נרשמתי להדסה, האם אני יולדת בשער הצדק או בהדסה? היא אומרת, אני כל הלידות ידעתי בהדסה. בהדסה הם מצוינים וטובים. כן? גם שער הצדק טובים. אני לא אומר את זה עכשיו, שלא תחשבו שלא טוב. אבל בראש שלה, היא רוצה הדסה. האם מותר לנסוע עד הדסה, או חייבת לעצור בשערי צדק ותהיה לחוצה? מה נראה לכם? החלטתם ברוב קולות. מלמעלה, מלמעלה החליטו. ליתו ודעת. אבל הרב היה אומר, ליתו ודעת בהיגיון. טוב, אתה אומר לנסוע לשער הדסה, בסדר. אבל לא לטוס מקפריסין לישראל, ליתו ודעת. או מארצות הברית לישראל, ליתו ודעת. היא רוצה ללכת בארצות הברית, תטוס לארצות הברית. יש היגיון. זאת אומרת, גם בדברים האלה צריכים הרבה היגיון. כי חכמים לא התירו הכל ולא אסרו הכל, ושמו את זה ממש על, איך כתוב? הלכות שבת, כהררים התלויים בשערה. כהררים התלויים בשערה. נחזור לסיפור שלנו. אנחנו מדברים כאן על שאלה על חיילים שמגיעים בשבת. קודם כל צריך להגיד להם, אתם מקיימים מצווה. אף אחד מכם לא עושה איסור. לא עושה איסור בכלל, יש לכם זכות. ספרו לבניכם, לבני בניכם עד עולם, זכינו לשמור על רבי שמעון. תגיעו לשמיים אחרי 120, רבי שמעון יקבל את פניכם. תשאלו, טוב, אנחנו בדרך יכולים גם לעשן? זה לא. זה לא. גם לא ליטוב ודעת. זה לא. ברור. זאת אומרת, ההלכה, הרמב״ם, השולחן ערוך כותב, קרא לכם את לשונו, כן? מכה של חלל אינה צריכה עומד. שאפילו אין שם בקיאים וחולה אינו אומר כלום, עושים לו כל מה שרגילים לעשות לו בחול. הנה, אתם שומעים פה את הלשון של הרמב״ם, כל מה שרגילים לעשות לו בחול. הייתה פעם שאלה מעשית, חשובה. כשפרמדיקים של מד"א מטפלים במישהו והם רושמים דוח, האם מותר לרשום מספר תעודת זהות? תגיד, טוב, תעודת זהות זה חשוב, דרך זה יגלו אם יש לו איזו מחלה נסתרת. האם מותר לכתוב את הכתובת שלו כדי שאחר כך בשבוע, ביום שני, ירשמו לו, ישלחו לו לבית חשבון? מותר או אסור? אמרתי למנכ״ל מד"א, מה הרווחת בזה? לא חילוש, אין בזה שום פיקוח נפש. מילא מספר תעודת זהות, הבנתי. זה מה? אומר לי, אם אנחנו לא נקבל את החשבון, לא יהיה מד"א. נו, זה מותר בשבת או אסור בשבת? ככל לכל דבריו, תכתוב. אבל זה לא טיפול. מילא בטיפול אתה אומר, ככל לכל דבריו, בסדר. אבל זה לא טיפול. זה בשביל לשלוח את החשבון. נמצא פתרון. מצאנו פתרון. רק אני אומר שתבינו איזה גשר צר מאוד, זה ממש הררים התלויים בשערה, וההלכה אומרת שההלכות האלה שאני אומר לכם עכשיו, אוי ואבוי לרב ששואלים אותו. למה? אתה הרב חייב שכל הקהל שלך ידע את ההלכות האלה לפני שהוא צריך אותן. שלא ייווצר מצב שאשתו צריכה ללדת ויגיד, רגע, איפה הרב, מה המספר הטלפון שלו, איך אני משיג אותו? ואשתו בינתיים קוראת, הלדת אומרת, אני פותח ספרים, פותח משנה ברורה, פותח שמירת שבת, פותח, לא חביבי, את ההלכות צריך לדעת לפני. וההלכה אומרת, כל מה שצריך, ככל לכל דבריו. כך אומר הרמב״ם וכך אומר השולחן ערוך. ובאמת יש בזה דיונים לא פשוטים, אבל כמו שאמרתי לכם, גם לחיילים, גם לרופאים, גם לאחיות, אסור שיבצר, גם לפרמדיקים, גם להצלה, גם למגן דוד אדום, אסור שיבצר מצב שבו למישהו יש ספק, אם צריך להציל, יש ספק, אין ספק. זאת אומרת, כשיש לך ספק אם זה פיקוח נפש, אין ספק. כל זה אומר, זה לא אומר שגמרנו, אז נמחוק את השבת חס ושלום, בשום אופן לא. השוטרים והחיילים שמגיעים לא עושים שום איסור, אבל זה לא אומר שגם לנהגי אוטובוסים מותר לנסוע בשבת. אין שום היתר לנהגי אוטובוסים לנסוע בשבת. לכן, הרב היה אומר, אתה שיצא מהבית, תצא באיחור. למה? שלא ייווצר שנהג המונית או נהג האוטובוס בגללך יחלל שבת. הוא לא הותר לו. הוא לא הותר לו. לך הותר. לחייל הותר, לזה הותר. לשוטר הותר. יש עוד הלכות שקשורות לנושא הזה של, של, של פיקוח נפש והצלת חיים, שאומרת, אסור לומר לאדם לחזור בתשובה על דבר כזה. יבוא מישהו לרב, יגיד לו, כבוד הרב, טוב, אמרת לי מצווה, הכל בסדר, הלכתי, הכל בסדר, עבר עכשיו השבת, חזרתי הביתה, האם אני אתענה שני וחמישי ושני? כי נסעתי בשבת, לרשב"י. גמרנו, עשיתי את העבודה, כמו שצריך עשיתי את העבודה, שמרנו, לא היה שום פיגוע, ברוך השם, שום אסון, שום דבר, תיפול על הים, אימת ופחד. לא, זה היה יסר, זה גם ברכה וגם דיון הלכתי. נפל על הים, אימת ופחד. האם עכשיו שנפל על הים, אימת ופחד, אני צריך לעשות תשובה כי נסעתי בשבת? מה נראה לכם? לא, זה לא שאלון, אני רק אומר לכם את ההלכה. באמת לא. למה? כי אם תגיד לו לצום שני וחמישי ושני, בשנה הבאה כשיקראו לו, יגיד חבר'ה תודה רבה, אני מתפטר מהעבודה. זו שאלה לא פשוטה. אני דיברתי עם הרב רחיהו, הרב של משטרת ישראל, ואמרתי לו, יש להם שם צוות של בחורים דתיים שמתגייסים למשטרה, שזה בכלל לא פשוט. בצבא יש כללים ברורים, במשטרה עדיין לא. אין שם כללים ברורים. ושמה, לצערנו, היום, אם מישהו פרצו לבית שלו, כן? מתקשר למשטרה, פרצו לבית שלי, שוטר יבוא, ייקח תלונה. אין כל להעשה עם זה כלום. בשביל מה אתה הולך לוקח תלונה ואתה כותב את זה בשבת? מילא תגיד תאונת דרכים, אני מבין. ברור הוא, לחלוטין, שאם לא תהיינה ניידות של משטרה בכבישים, מספר התאונות עולה, עולה. יש מספרים מדויקים. ידוע, ידוע, בישראל ידוע, נשמע הזוי, אבל ידוע, כמה אנשים יהרגו בכביש 6 במהלך השנה. ידוע. ידוע כמה אנשים יהרגו בכביש 1 במהלך השנה. וכמה בכביש 2 וכמה בכביש 5, יש מספרים לכל כביש. ידוע, יש מספרים, ברור שזה נע בין מספר למספר, אבל זה לא מספר מדויק, וגם לא יודעים מי זה יהיה. אבל ידוע, למשל, לצערנו ידוע, כמה אחוז זאת אומרת יש אצל ערבים, כמה אצל יהודים, גם זה ידוע. זה גם מספרים קבועים. ידוע, למה? ידוע. ידוע גם, שאם בכביש מסוים לא תהיה לניידות, יעלה מספר ההרוגים. ידוע. האם בגלל זה מותר לאדם דתי לנהוג בשבת ברכב של משטרת התנועה? וזה מציל חיים. האם כל דבר מותר לו? האם מותר להחזיר אותו הביתה? כמו שוטר? ואם זה מותר, האם כל דבר במשטרה מותר? אז כמו שאתם רואים, גם שחכמנו אמרו שכשהותר משהו, הותר לכל דבריו, זה לא כדי, זה לא מחק את השבת. זה עדיין יש חובה לשמור קדושת שבת. אם היה תלוי בי, הייתי מחלק לכל החיילים והשוטרים שעולים בשבת לרשב"י, זמירונים של שבת, עושים קידוש בתוך האוטו, וככה שמעתי שגם כזה מחיילים שהיו נסעו בשבת ועשו סיור על הגבול בשבת, הגיע קבלת שבת, הוציאו יין, עשו קידוש כמו שצריך. אסיים בסיפור שהרב עליו השלום היה מספר אותו, ומספר אותו בהתרגשות. הוא אומר, מעשה היה עם חכם ישועה בן שושן, שהוא היה קצין בכיר בצבא, וכמדומני בששת הימים, הם הגיעו לאיזשהו, היו חיו כל המלחמה, אמנות קרב, הגיעו לאיזה מקום, ראו שם מאפייה של פיתות של ערבים, והוא התקשר לרב, ושאל אותו, הרב, האם מותר לאכול פיתות של ערבים, בישול העקום? הרב עליו שלום סיפר, הוא אומר, בדיוק באותה שעה שהוא מתקשר, אני למדתי את ההלכות האלה. וכתוב בהלכה שבשעה שחלוצי הצבא ייכנסו בגבול הגויים, אז מותר להם לאכול קדה דחזירה. מותר להם לאכול, הוא בא, רואה סיר על הגז עם חזיר. מותר לו לאכול. לא במקרה של פיקוח נפש, כי זהו, עכשיו המלחמה. אומר לו הרב, תקשיב, כך כתוב בהלכה. אומר לו הרב, כן, אבל... אומר, תגיד לחיילים שלך, מותר לכם לאכול פת עקום. גם שלא ניפו את הקמח. אם מותר כזה לחזיר, מותר גם זה. טוב, נגמרה המלחמה. הוא חוזר, בא לרב. אומר לו הרב, טוב, מה עשיתם? אומר, אני אגיד לך מה עשינו. אמרתי לחיילים, תקשיבו, שאלתי את הרב אליהו. הרב אליהו אמר, כך וכך ההלכה. ואני אומר לכם, אנחנו נתגבר ונוכל מנות קרב. עכשיו, לא כולם שם דתיים. אמרו לו, אנחנו איתך אוכלים מנות קרב. הוא סיפר את זה לרב, הרב כל כך התרגש, כל כך שמח, אמר, אשרי עם ישראל, מותר להם לאכול פת עקום ואוכלים מנות קרב. אשרי עם ישראל שהם זוכים וכל כך מהדרים במצוות. כל כך הרב היה שמח, היה רואה בזה סנגוריה אדירה על עם ישראל. יהי רצון שזכות השבת וזכות רבי שמעון וזכות כל הצדיקים תגן עלינו לזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.
רבותיי, רק כמה הודעות לגבי ל"ג בעומר בהמשך לשיעור. בעזרת השם, קודם כל לפני ל"ג בעומר השבוע, הילולה של רבי יהודה בר אילאי ורבי מאיר בעל הנס, מחר בלילה בעזרת השם. אז מחר בלילה יום שלישי בשעה 19:00 תתקיים הדלקה גדולה בציון של רבי יהודה, כמו שהרב היה נוהג תמיד לעלות בשמחה, בריקודים, הדלקה גדולה ביחד עם מורנו ורבנו בציון של רבי יהודה בר אילאי, מחר יום שלישי בשעה 19:00. בעזרת השם, שבת ל"ג בעומר בצפת, יהיו שיעורים כמובן, שיעור של הרב, מי שרוצה, בשבת בצהריים בכנסת אבואב. במוצאי שבת, למי שנמצא בשבת בצפת, אז כמו שהרב היה נוהג גם לעשות בל"ג בעומר, קבוע הדלקה גם ברבי יהודה בר אילאי, אז בעזרת השם במוצאי שבת תצא שיירה מיוחדת ממכללת צפת בשעה 10:30, מוצאי שבת, בשעה 10:30 בלילה, תצא שיירה מיוחדת לציון של רבי יהודה בר אילאי להדלקה עם הרב שמואל. בשעה 11 ההדלקה שם, ב-10:30 יוצאת השיירה. לא יהיה אפשר לעבור ברכבים רגילים לרבי יהודה בר אילאי, אז רק מי שיבוא בשיירה יוכל, למשטרה תיתן לו לעבור בגלל המונים שמגיעים. בשעה 2 במירון, במתחם בישיבת בני עקיבא, בתוך החדר אוכל, קיים התוועדות מיוחדת עם הרב שמואל אליהו והרב דודקביץ', ציבור מוזמן. אני חוזר שוב, בל"ג בעומר, ב-10:30 יציאה ממכללת צפת להדלקה ברבי יהודה בר אילאי, בשעה 2 בלילה התוועדות בתוך ישיבת בני עקיבא, ממש מעל הציון של רבי שמעון, בתוך הישיבה בחדר אוכל. חזקים וברוכים תהיו.
רבי חנניה בן הקשיאו אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפרח אחרי בעליהם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו הגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח בורקני ויקרב משיחי, בחי יכון וביום יכון וחי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יש מרבם ברך עלם, על מי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל, שמי לקודשה בריחו. לילה מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה עד המירן בעלמא, ואמרו אמן.